במוסר אביך פרק א', פסקה א', בחלק השני של הפסקה. המושג שאנחנו נראה אותו עכשיו זה מה זה שורש ומה זה ענפים. שורש הוא משהו שנכון, אם יש לנו פגיעה בשורש של העץ, אז כל העץ יהיה פגום. לעומת זאת, אם יהיה ענף אחד פגום, זה לא יפגע בכל העץ. אני מבינה שיש כאלה שנטשו אותנו לטובת הפסיכומטרי, אז יש אפשרות קצת להתעורר. לא התעוררו, אוקיי. טוב, כי אמרו לי שהרבה בנות היו בגלל הפסיכומטרי. אני... טוב, אז מה את אומרת?
כבר
מתאים לנו סיימס לדעים. כבר מה? טוב, טוב. למה, את גם עושה פסיכולוגיה? אה, את אומרת, לא נטישה כוללת. מה זה? אנחנו פרק א', פסקה א', החלק השני שלה. אז אנחנו נדבר על המושג שורש. אם יש פגיעה בשורש, כל העץ יהיה פגום. אבל אם יש פגיעה בענף, אז רק אותו ענף יהיה פגום. אותו דבר, חס ושלום, כן, לאישה בהיריון, מתי הכי דואגים, איזה תרופות היא לקחה, מה היא עושה? בחודשים הראשונים. למה? החודשים הראשונים הם נחשבים שורש. אומר לנו הרב כאן שהדעת זה שורש והמידות זה ענפים. מה זאת אומרת? אם אני רוצה לעבוד על מידת החסד, לכאורה, מה אני עושה פה? למה אני לומדת? לך תתנדבי, לא חסר איפה. למה ללמוד על מידה במקום לעשות אותה בפועל? מה נותן לי הלימוד? הדעת זה השורש והמידות זה הענפים. ולכן יאמר לי הרב שפגיעה בדעת היא פגיעה הרבה יותר קשה בענפים. כלומר, אם יש לי עיוות מחשבתי, זה לשם אני אכוון את כל המידות שלי, יהיה גם עיוות מידותי. דוגמה, כן, נתתי לכם בדוגמה עם משה רבנו, עם אותה גננת שאמרה שהוא היה ענב, נכון? נתתי את הדוגמה הזאת? סיפרה לי את הלמידה, גם אם אני רואה שגם נתתי את הדוגמה אז לא בטוח זוכרים, אז אני כבר לא יודעת אם ידעתי או לא, אז בכל מקרה אני אתן את הדוגמה כי היא מאוד מאוד ברורה. אמרה לי בוגרת שלנו שלומדת גיל הרך, שהיא מבינה למה גננת זה תפקיד נורא חשוב. שאלתי אותה מה הבנת, אז היא אמרה, היא צפתה בגננת שלימדה על משה רבנו, ואז היא אמרה לילדים את הדבר הבא. משה רבנו היה ענב, 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 והיא צפה עד הרצפה. כן? ומה בעצם לומדים הילדים מפה? שמה זה ענבה? שפלות. כלומר, אם הדעת ענבה זה שפלות, איזה עבודה תהיה בנפש עכשיו כל החיים? להשפיל את עצמך. זה האמירה, הדעת זה השורש, המידות זה הענפים. כלומר, הפגיעה בדעת היא פגיעה הרבה יותר קשה בענפים. ולכן הלמידה של המידות מאוד מאוד חשובה. כלומר, לא מספיק לעשות. אם אני רוצה לעבוד על המידות, זה לא אוקיי, יאללה, אני תכלס עושה וזהו. לא. אני צריכה ללמוד את הנושא. כי אם אני מבינה נכון מה זה ענווה, אז כל העבודה שלי תהיה בכיוון אחר, מאשר אם אני חושבת שענווה זה למעוך את עצמי או להשפיל את עצמי. אותו דבר לגבי כל מידה. אם אני חושבת שכדי להיות צנועה, אני צריכה להיות כזאת שקטה, שאף אחד לא רואה אותה, אף אחד לא שומע אותה, אף אחד, אף אחד, אף אחד, אף אחד, רק לייבש את עצמי, לשם אני הולכת. אבל אם אני אומרת, רגע, כן? צניעות אצלי תהיה כמו האופי שלי. ואם אני לא כזה בן אדם שקט, צניעות לא תהיה אצלי כזאת שקטה, כמו אצל מישהי אחרת. כי יש גם תכונות אופי לבן אדם, ולא רק מידה. ולכן אומר לי הרב, אני צריכה להבין באופן נכון מה המידה אומרת כדי לכוון לשם את המידות. שאלות? לא. אם ככה, אז בואו נקרא את הדברים. אני מתחילה מביאור הדברים. אני מזכירה, פרק א', פסקה א', החלק השני של הפסקה. באור הדברים, הרינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות כפי הדעת. מצאתם את המשפט הזה? פרק א', פסקה א', בחלק, לקראת סוף החלק השני של הפסקה. באור הדברים, הרינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות כאם כפי הדעת. יש? פרק א', פסקה א', סוף החלק השני של הפסקה. באור הדברים, אמנם תוכן הדבר, מה שהשמות, הפסקה שמתחילה באומנם תוכן הדבר, מה שהשמות האלה מצד עצמן הם גלויים. יש? בסדר, יש עוד מישהו שלא מצאת? חשוב לי שתראו את הדברים בפני. טוב, אז אני קוראת. באור הדברים, הרינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות כאם כפי הדעת. ולפי ידיעתו, בין שתהיה אמיתית או כוזבת, ידבקו מידותיו. אז עוד פעם, מה המשפט אומר? המידות הטבעיות באדם אינן נקבעות כי אם כפי הדעת. אתם זוכרות מה למדנו על המילה טבעי? אם זה המידות טבעיות, מה זה קשור לדעת? אם המילה טבעי זה ספונטני, אז זה לא יכול להיות קשור לדעת. אבל זוכרות מה אמרנו, מה זה טבעי? טבעי זה טבוע עמוק וצריך לגלות, להוציא את זה לפועל. אמרנו, כמו חפץ שטובע בבריכה, הוא נמצא בקרקעית, לא על פני המים. לכן המידות הטבעיות נקבעות כפי הדעת, הגילוי שלי וההוצאה שלהם לפועל, לפי מה נקבע? לפי מה שאני מבינה. איך שאני מבינה את המידה? אני מבינה מה זה אהבה. אם אני מבינה שאהבה זה נתינה, אז אני מכוונת את כל החיים שלי לנתינה. אבל אם אני חושבת שאהבה זה שאני במרכז, אז אני מכוונת כל החיים שאני במרכז, ואז זה נראה אחרת. כלומר, כל החיים שלי, מידות זה בעצם החיים, מה זה עושה כל החיים? כל המידות שלי נקבעות כפי ההבנה שלי. ולכן מאוד 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 חשוב להבין נכון מה המידה אומרת. אז באור הדברים, הרינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות כי אם כפי הדעת, ולפי ידיעתו, בין שתהיה אמיתית או כוזבת, ידבקו מידותיו. והקטן, הבלתי מכיר כלל שום עניין, אין לו מידות כלל. תינוק שנולד, המידות מצד אחד טבועות בו עמוק עמוק, מצד שני בפועל, אין לו מידות. וכשיגדל ויכיר שהמאכל הוא טוב יאהבנו, ומי שיקח ממנו והוא צריך לו יכעס עליו. תינוק בן חודשיים לא מקנה. למה? למה? לא יודע מה זה מקנה. בגיל שנה, אם מתעסקים עם אמא שלו, הוא כבר כן מקנה. למה? איזה מושג הוא למד? כן? מושג השייכות. רק כשאתה מבין שמשהו שלך נוצרת קנאה. כלומר, הילד הזה, כשהוא בן חודשיים, שלושה, ארבעה, לא קנה. כשהוא היה בן שנה ואימא שלו תחזיק תינוק אחר, זה כבר סיפור אחר לגמרי, בן שנתיים בחלל תתעסקו איתו. כן? למה? כי הוא מבין, אימא היא שלי. ואם היא מחזיקה מישהו אחר, זה שלי, זה לחשבוני. כלומר, מושג השייכות יצר את מידת הקנאה. או רכושנות, כן? יש לזה כל מיני. לא יכולה להיות מידת קנאה בלי שייכות. דרך אגב, זה גם אצל אנשים מבוגרים, במה אני מקנה? אני אף פעם לא מקנה, לא יודעת מי מכם פה מקנה במלכת אנגליה? לא? למה? למה? היא עשירה, אולי יפה לנו מושג, איך אני נראית, מכובדת. למה אתם לא מתנות בה? כי מה לכם ולה? אני מקנה, יכולה לקנה רק על משהו שיש לי שייכות אליו. כן? אתם תשימו לב שאם אתם רוצות לגלות למה יש לכם שייכות, שימו לב במי אתם מקנים ולמה. אוקיי? את מקנה בחברה הזאת בגלל ש-X. זה אומר שאת שייכת ל-X הזה. עובדה שיש אנשים שמקנים על יופי, יש אנשים שמקנים על חוכמה, יש אנשים שמקנים על כסף, יש אנשים שמקנים על הצלחה, ויש אנשים שמקנים על צדיקות. אם חברה שלי יותר צדיקה, בזה אני מקנה. ויש אנשים שמקנים בגלל שחברה שלי מתפללת יותר בכוונה. ספקטרום הסיבות לקינה הוא מאוד מאוד רחב, כפי השייכות של האדם. אז אם את לא יודעת למה את שייכת, תבדקי במה את מקנה. זה אמירה. ועל מה? הנה, אז אומר לנו הרב, כן? המידות נקבעות כפי הדעת. הקטן שלא מכיר כלום, אז אין לו מידות כלל. וכשיגדל ויכיר שהמאכל הוא טוב יאהבנו, ומי שיקח ממנו והוא צריך לו יכעס עליו. וכל מה שתתפשט הדעת יותר, כן יתפשטו המידות. ככל שהדעת שלך יותר עמוקה ויותר רחבה ויותר מפורטת, גם המידות שלך. כן? יש פסקה באורות הקודש שהרב קורא לה גאונות החסד. גאונות הולכת לנו, כן, עם הפסיכומטרי, עם מתמטיקה, אולי אפילו בקודש עם גמרא, עם הלכה. מה הקשר בין גאונות לחסד? אומר הרב, בכל מידה יש גאונות. ככל שהדעת שלך באותה מידה יותר רחבה, אתה יכול להיות גאון במידה הזאת. והדוגמה שלנו זה באמת רבקה עמנו, מידת החסד. אם תראו בפרשנים, איזה פירוט של חשיבה היה לה בחסד הזה. למשל, אברבנאל מביא, כתוב על רבקה, שהיא נותנת לאליעזר לשתות, ואז כתוב, ותחל להשקותו. כלומר, היא הפסיקה לתת לו לשתות. למה היא הפסיקה? כלומר, לכאורה היא כזאת אשת חסד, נותנת, נותנת, נותנת. למה היא מפסיקה לתת לו לשתות? אומר אברבנאל כי ידעה שאדם שהולך בדרך ארוכה ורחוקה, זה לא בריא לו לשתות מיד הרבה. ולכן היא מפסיקה. כלומר, גם את החסד היא עושה בחוכמה. זה לא טוב, העיקר לתת, העיקר לעשות טוב. להסתכל על הבן אדם, מה הוא באמת צריך, ומתי נכון להפסיק לתת לו. לצערנו, לא הרוסים ולא האמריקאים ולא הבריטים, היה להם את הגאונות הזאת בתקופת השואה. כמה אנשים ששרדו מחנות מטורפים, מתו בסוף כשהם קיבלו אוכל. למה? אחרי 3 שנים שבן אדם לא אוכל, כשהוא אוכל בבת אחת, זהו, נגמר. אבא של הרב חיים זלינגר מכאן שרד בזכות מה? הוא סיפר שבאו האמריקאים וזרקו על האנשים מהמחנות שימורים, קופסאות שימורים, והוא קיבל שימורים של מלפפונים חמוצים על הראש והתעלף. בזכות זה הוא שרד, כי כל מי שאכל שמת. הוא לא אכל כי הוא התעלף, ובזכות זה הוא שרד. אז ברור שהייתה להם כוונה טובה, והם ראו אנשים רעבים והם רצו להיטיב איתם. הייתה פה כוונה טובה ללא ספק. אבל לא מספיק כוונה טובה. צריכה להיות ידיעה איך מיטיבים. אומר הרב, לכל מידה יש גאונות. כן, לחסד יש גאונות. ולכן בעברית יש לנו ביטוי שנקרא גמילות חסדים. מה זה גמילות בעברית? מה זה לגמול בעברית? מה זה? להפסיק, נכון? לגמול ממוצץ, לגמול מהנקה, לגמול זה להפסיק, זה לעצור. חסד לעומת זאת זה לתת, זה להשפיע. אז מה זה גמילות חסדים? זה חסד שנוצרים כשיודעים מתי לעצור, כשיודעים מתי להפסיק. כי חסד לבד הוא לא מספיק, צריך ידיעה מתי נותנים, איך נותנים, מתי עוצרים. זו הייתה רק דוגמה אחת למידה שהידיעה משפיעה על המידה עצמה ועל האופן שבו היא מתבצעת. זה נכון לכל מידה. מה זה נדיבות? מה זה צניעות? מה זה ענווה? מה זה גבורה? מה זה נחת? יש כל כך הרבה. מה זה אהבת השם? וכמובן, מה זה יראת השם? אם אתה לומד נכון ומבין נכון את המידה, ממילא אתה חי יותר נכון ועובד על המידה יותר נכון. שאלות? אוקיי, אז אני ממשיכה. וכל מה שתתפשט הדעת יותר כן התפשטו המידות. על כן, כשאנו באים לקובען כולן ביראת השם יתברך ואהבתו, צריך על כל פנים שתתפשט הדעת בדרכיו הישרים והכרתו, שעל פיהן התכוננו המידות. ומה שיחסר מהדעת, כפלי כפליים בערכו יחסר מהמידות, כיוון שהוא שורש להם בנושאם. זה הדוגמה שנתנו בתחילת השיעור על השורש. אם יש פגיעה בשורש, יש פגיעה הרבה יותר קשה בענפים, כך אם יש פגיעה בדעת, יש פגיעה הרבה יותר קשה במידות. אם אני חושבת שלכבד את ההורים שלי, זה אומר לעשות כל מה שהם רוצים, ואם הם רוצים שאני אהיה רופאה, אז אני אלך ללמוד רפואה, ואם הם רוצים שאני אתחתן עם זרובבל, אז אני אתחתן עם זרובבל, אז כל החיים שלי אני או מבצעת פקודות, או בתסכול, שאני לא עושה בדיוק את מה שהם רוצים. אבל אם אני מבינה נכון מה זה כיבוד הורים, אז אני מבינה, יודעת גם איך לעשות את זה נכון. ולכן הלימוד הוא מאוד חשוב. לכאורה, עבודת המידות, הרבה פעמים תשמעו שהמידות זה דבר הכי חשוב, ואולי זה נכון, אבל זה לא אומר שהדרך לעשות אותם היא רק דרך עולם המעשה, היא גם, כן? שיטת ספר החינוך היא מאוד חשובה, אבל הלמידה של הדברים, והרב קוק מאוד מאוד חיזק את הנושא של ללמוד מידות ולא רק לעשות דרך הרגליים. אני ממשיכה. אכן מה שאמרנו, שהמידות, כשהן נקבעות כולן לעניין העבודה האלוקית, הן שלא על פי טבען הראשון, הן זכיים מצד הגוף. דהיינו, שעצם המידות ודאי פעולות הנפש הן. אלא שהפעולה דבקה בכלי הגוף ומשתנה עניינה לפי הגוף הפועל, תכף נסביר. ומצד כוחות הגוף הקודמים בזמן, הוכרעו המידות כעניין טבע ראשון לדברים גופניים ומדומים שאינם על פי אמיתת השכל. אבל מצד הנפש ודאי טבען הראשון הוא לתכלית המעלה. והשינוי שמשנה אותן האדם מטבע הנערות אינו שינוי עצמי, כי היא משווה לטבען הראשון. אשר על כן ייתכן שיהיו קבועות כפי המעלה מפני שעצמית להם. ואם לא היו מצד עצמן כך, היה זה יציאה מגדרן בתורת מקרה, והמקרה לא יתמיד. אנחנו הסברנו פה את התהליך של טבע הכרה וטבע מודע, נכון? זוכרות? טבע הכרה וטבע מודע. נכון? הסברנו אותו. זה בעצם מה שהוא אומר כאן. כן? הוא אומר, אם המידה הייתה משהו שהוא חיצוני לי, בשפה של הרב חיצוני לי, זה מקרי. אם המידה לא הייתה תבועה בי, אלא הייתה מקרית, זה לא יכול להישאר ולהיקבע אצלי. דווקא בגלל שהמידות האלה הן תבועות בנו, כלומר, הקדוש ברוך הוא הטביע אותן בנו, ולכן, ברגע שאני מגלה אותן ומוציאה אותן לפועל, אני יכולה להתמיד בהן. אני לא צריכה לשמור עליהן שהן לא יברחו, כי הן חלק ממני. לא יבאתי אותן מבחוץ. המידות הבסיסיות, אנחנו מדברים על אהבת השם, יראת השם, אוקיי? המידות היסודיות, מה שהוא ציין בפסקה הקודמת. אוקיי? המידות האלה הן תבועות בי. מי הצביע אותן? הקדוש ברוך הוא. כן? והאלוקים יצר את האדם ישר. אמנם, יצר לב האדם רע מנעוריו, אבל הסברנו מנעוריו, מרגע שננער ממי אמו. האדם, הוא מתחספס, שהוא מתמודד עם המציאות. ולכן אני יכול להיראות לך שהאדם הוא כביכול חס ושלום רע מטבעו. יצר לב האדם רע מנעוריו. כן, קראנו את זה עכשיו. אבל באמת באמת האלוקים עשה את האדם ישר. המידות תבועות בנו. כרגע, אני לא נכנסת, זה מחלוקת ריאל רמב"ם דרך אגב. אני לא נכנסת אליה, כרגע אני מדברת על יהודים, כן? המידות תבועות בנו. והעובדה שהן תבועות בנו, זה מה שעוזר להן להיות תמידיות אצלנו. ברגע שאני עובדת עליהן ומגלה אותה, זהו, זה תמידי אצלי. אחרת, אם זה היה מקרי, אומר הרב, המקרה לא יתמיד. משהו שהוא מקרי לא יכול להתמיד. משהו שהוא חלק ממני, הוא יכול להתמיד. אבל אמרנו, זה חלק ממני. מצד אחד, מצד שני, אני צריכה עבודה קשה כדי לגלות את זה ולהוציא את זה לפועל. מה שהוא אומר כאן לגבי כוחות הגוף, כשאנחנו רואים תינוק, עם מה אנחנו נפגשים? אנחנו נפגשים עם הנשמה שלו? עם המידות העליונות התשבועות בו? לא. עם מה אנחנו נפגשים? עם הגוף שלו. מתי הוא מחייך? מתי הוא מתהפך? מתי הוא זוחל? מתי הוא זוחל על הגחון? מתי הוא זוחל על ארבע? מתי הוא מתיישב? מתי הוא הולך? מתי הוא עומד? מתי הוא הולך? וכן הלאה. אנחנו נפגשים עם הגוף, ואנחנו בטעות יכולות לחשוב שהגוף קודם לנפש. כשהרב אומר פה נפש, הוא מתכוון לנשמה. אוקיי? זה לא נפש של השפה שלנו. אנחנו יכולים בטעות לחשוב שהגוף, זה מה שנוצר קודם. אומר לנו הרב, אל תתבלבלו. המידות הוטבעו בנשמה מיצירתה. זה שאתם נפגשים קודם עם הגוף, זה כי כך הדרך הנכונה לבנות את זה. אי אפשר לבנות מידות בלי שהם יהיו בפועל בחיים. ולכן, קודם כל, אנחנו נפגשים עם הגוף. אבל באמת, באמת, המידות קודמות להם. יש? והנה לפי זה האמת היא, שענייני האמת חרוטים בנו בטבענו, ונפשנו לא תיתן לה מנוח. למי לה? למי לא תיתן לה מנוח? הנפש לא תיתן מנוח למי? לאמת. ענייני האמת חרוטים בנו בטבענו. היום זה לא מקובל להגיד יש אמת. האמת שלי, האמת שלך, האמת שלו. כן, להגיד יש אמת אחת, היום זה נשמע נאיבי בעידן הפוסט-מודרני, אבל לא. יש אמת. והנפש שלנו מחפשת אותה. ולא תיתן לה מנוח. להגיד, היום מאוד נפוץ להגיד, כשרוצים להגיד על מישהו שיש לו עמוד שדרה, מה אומרים עליו? וואו, הוא הולך עם האמת שלו. או שהוא הולך עם האמת, או שהוא הולך עם עצמו. מה זה האמת שלו? הם בעצם רוצים להגיד, כאילו זה בן אדם עם אופי. אבל הולך עם האמת שלו, זה מושג של ימינו. או שבן אדם הולך עם האמת, או שבן אדם הולך עם עצמו. אמת שלו? אין. יש אמת. אוקיי? ונפשנו לא תיתן למנוח, אם לא נבלבל אותה בידיים בטרדות מותרות או מגונות שמאפילות אורה. כלומר, אנחנו יכולים לבלבל את הנפש שלנו שלא תחפש את האמת. למה? אם בן אדם עמוק עמוק, בתרבות אחרת, בעולם אחר, הוא יכול לבלבל אותה בצורה כזאת שהיא כבר תשכח שהיא חיפשה את האמת, או שהיא תחשוב שהאמת זה השקר. אפשר. אפשר לחיות 120 שנה בעולמות שבהם האמת נעדרת. ונפשנו לא תיתן למנוח עד שתעמוד על טבעה אמיתי. דהיינו שיהיו כל מידותיה משמשות לעבודת השם יתברך. מה הטבע האמיתי של הנפש שלנו? זה שכל המידות יהיו כלי לעבודת השם. ולפי זה, המעצים עיניו מהשקיף בעיונו על ענייני העירה והעבודה, הוא חומס נפשו מאוד. מי שאומר, עזבו אותי, כבד עליי, תנו לי זרום עם החיים. מה עכשיו לעבוד, ללמוד, מידות, לא מידות? תנו לי לזרום, אומר לו הרב, אתה חומס את נפשך, אתה גוזל את הנפש שלך, מהדבר הכי חשוב לה, זה חיפוש האמת ועבודת המידות ונטוב שלהם לשם יתברך. שמונע ממנה טבעה ממש כסוגר עיניו מראות, או אותם תמיד אוזנו משמוע. עד שלא ישתמש כלל בחוש מהחושים, וכאן בחומר וכל החושים כולם. איש כזה ודאי בחשיכה יתהלך, כמו שאמר הכתוב, דרך רשעים כאפלה. אני רוצה להסביר מה שהוא אומר כאן. מישהי מכירה פה את הספר שטוחלנדיה? לא? זה ספר קצר, מאוד יפה, שמתאר עולם שבנוי בדו-מימד. תחשבו איך היה נראה העולם שלנו אם הוא היה רק דו-מימד. מוזר, נכון? דו-מימד, אין נפח. אין נפח. במקום קובייה יש ריבוע. במקום כדור יש עיגול. אוקיי? הכל רק דו-מימדי. כן? שטוח. לכן קוראים לספר שטוחלנדיה. מה זה קשור לענייננו? מה קורה לאדם שנולד? אני לא מדברת על אדם שהתעבר בעין תוך כדי החיים. אבל מה קורה לאדם שנולד עם עין אחת? שרק עין אחת רואה. איך הוא רואה? באמת הוא רואה דו-מימד. כשאתם תסגרו את העין, אתם רואות תלת מימד. למה? כי המוח משלים מהזיכרון את התמונה. אבל אדם שאף פעם לא ראה בשתי עיניים, הוא יראה רק בדו מימד. למה יש לנו שתי עיניים? שתי העיניים נותנות לנו את הנפח. נכון? יש דברים שיש לנו רק אחד, פה יש לנו רק אחד. כן? אוזניים למשל, הן צריכות להשלים כמה טונים, ולכן יש לנו שתיים. עיניים צריכות... כן, להשלים לראייה של תלת מימד. אם היה לנו רק עין אחת, היינו רואים שטוח. אומר הרב, יש אנשים שסוגרים עין. סוגרים את העין בכוח. לא רוצים. לא רוצים להתמודד, לא רוצים ללמוד, לא רוצים לעבוד. הכל תנו לזרום, תנו חפיף, תנו סבבה. אלה אנשים שנשארים בדו מימד, הם נשארים שטוח, או בשפה של הרב, הם חומסים את הנפש שלהם, הם גוזלים את הנפש שלהם מהדבר הכי חשוב, מלעבוד את השם. אפשר לעשות את זה. כלומר, אם אתה לא מפריע, הדבר הטבעי של הנפש זה לחפש איך לעבוד את השם. אבל אם אתה כן מפריע, אתה יכול לעצור את זה. כמו אדם שיכול לראות דו מימד, אם הוא יסתום את העין שלו לאורך זמן רב, הוא יראה דו מימד. איש כזה ודאי בחשיכה יתהלך, כמו שאמר הכתוב, דרך רשעים כאפלה. שאדם סוגר עיניים, כי אין לו עכשיו כוח לחובות, ואין לו עכשיו כוח למוסריות, ואין לו עכשיו כוח למצוות, הוא הולך בחושך, כתב הרב. בעבר, אם היינו שואלים אפיקורסים, מה גרם לכם לנטוש את התורה? אז הם היו אומרים, אם הייתי עושה איזשהו סקר בתקופת ביאליק, אז הכיוון היה שלא נתנו תשובות עמוקות, שהתורה נראית רדודה, שיש להם, עולם ההשכלה נותן מחשבות הרבה יותר גבוהות, והם צודקים. כך הרב אומר במאמר הדור, אתם לומדות מאמר הדור? כן, מעולה. עם מי אתם לומדות? אמא שלי, מעולה. אז במאמר הדור אתם תלמדו את זה. כן, בצורה מאוד מאוד חזקה, שלדור היו שאלות גדולות, אבל לא למדו אמונה בעומק, ולכן לא היו תשובות גדולות. אבל אם נעשה סקר היום, מה שנקרא על דטלשים, אתם יודעות מה רוב הסיבות ועשו סקרים כאלה? מה רוב הסיבות של הדטלשים? כוח. רוב הדטלשים לא יגידו לכם אין אלוקים, לא מאמין באלוקים. אבל יאללה, יש אלוקים, מה הוא רוצה ממני עכשיו? מה נדבק אליי עם הצניעות, עם התפילה, עם כל כך הרבה פרטים? כלומר, בדור שלנו, הדברים האלה עוד יותר רלוונטיים. כאילו, אנשים אין להם כוח לעומק, אין להם כוח למחויבות, אין להם כוח לדרישות. אנחנו רואים את זה גם בעולם הנישואים. הנה, למדה איתי באוניברסיטה מישהי שגרה 6 שנים עם בחור. התחתנו, התגרשו אחרי 30 שנה. מה יש להתגרש אחרי 30 שנה אחרי שכבר חייתם 6 שנים ביחד? כן, המחויבות מלחיצה. חתונה זה מחויבות. אנשים אין להם כוח למחויבות. אין להם כוח לדרישות עמוקות. אין להם כוח ללימוד עמוק. אין כוח נקודה. זה לסתום את העיניים. אין. בדור שלכם דווקא, זה גם קורה, גם מצד שני יש תנועה הפוכה, כי אנחנו גם מתקדמים לגאולה, אז בדור שלכם ישאלו אתכם פחות ממה ששאלו אותי, כאילו מה נפל עלייך שאת הולכת עכשיו ללמוד במדרשה? מה את איזה בחור? מה את צריכה ללמוד עכשיו לעומק? בדור שלי לא היה, כאילו, בת שהולכת למדרשה שווה מבזבזת את הזמן שלה. אז אני אומרת, הצד השני זה הציר של ההתקדמות, זה שהיום מדרשה נהיה משהו הרבה הרבה יותר מקובל. לא יודעת אם ראיתם, השבוע חנכו בית כנסת בקיבוץ בצפון. אתם לא יודעות מה זה אומר, זה קיבוץ של השומר הצעיר. זה קיבוץ שנולד ממקום שכל עניינו היה כביכול אתאיזם ונגד, וגידלו חזירים. ובהצבעה של רוב הם הקימו בית כנסת וחנכו אותו השבוע. מבחינתי, אם צריך תמונה, אם צריך במילון הסבר של מה זה גאולה, שעושים תמונה של חנוכת בית הכנסת הזה שבקיבוץ. מה שקורה בקיבוצים עכשיו, התעוררות של המקומות הכי 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 שהיו אנטי. אני אומרת, זה הצד השני, כי ככה זה דור הגאולה, המשנה כבר אומרת, בעקבת הדמשיכה, האמת תהיה נעדרת. האמת היא נהדרת. מצד אחד יש בלבול מאוד גדול, מספיק לראות איך נראים המצעים של המפלגות. יש בלבול מאוד גדול. מה זה משפחה? בכלל לא לדבר על אמת, לא אמת. יש בלבול מאוד גדול. מצד שני, יש חתירה לגאולה. מה זה האמת תהיה נהדרת? מסבירים פרשנים, האמת תהיה עדרים עדרים. כאילו האמת תהיה מחולקת להרבה עדרים, הרבה קבוצות, זה אמת, זה אמת, זה אמת, זה אמת, כבר לא יהיה ברור מה קורה פה. כן? למה כל ההרחבה הזאת על המשפט האחרון? כאילו אדם שבעצם חוסם מעצמו, כן, לעבוד את עבודת השם. זה אדם שסוגר את העיניים שלו. כן? סוגר עין אחת, אז העולם שטוח, סוגר שתי עיניים, זה כבר להיות רשע, דרך רשעים כאפלה. סוף סוף השאלה, אני מרגישה פה במונולוג.
שאלה כאילו, אם האמת היא
הדרים, הדרים. היא תוצאה של המצב השלילי של הדור של הקבטה הזה בשיחה. כלומר, זה לא המצב האידיאלי. כלומר, כחלק מזה, את יודעת מה עוד יש שם במשנה הזאת? האמת היא הנהדרת, בת קמה באימה, קלה בחמותה, וכן, נערים בני זקנים ילבינו, זה המצב השלילי של הדור של עקבתא דמשיחא, זה לא המצב האידיאלי. כלומר, כשאני אומרת, וואו, הוא הולך עם האמת שלו, אני אומרת את זה בהערכה, אבל באמת, זה כמו נערים בני זקנים ילבינו. כן? זה החלק השלילי.
פחות האמת, כאילו...
מה זה האמת שלך? ואם האמת שלי זה להיות להט"בית, ואני הולכת עם האמת שלי, אז וואו, אני, כל הכבוד לי. מבינה? זה, האמירה הולך עם האמת שלו, שהיא מחלחלת אלינו, אבל באמת, באמת, היסוד שלו הוא פוסט-מודרני.
אבל אפשר להגיד את זה גם לחרדים
שהולכים כאן, אפשר להגיד את זה, אבל אני אומרת שעצם המושג הולך עם האמת שלו, הוא ביטוי שנוצר מזה שזה הדרים הדרים. פעם לא היית אומר הוא הולך עם האמת שלו, או שהוא הולך עם האמת או שהוא הולך עם עצמו. אוקיי? באמת באמת בדור שלנו יש גם בעיה לראות מה האמת. כי באמת, יש בעיה אמיתית. כן, אחת דיבר אלוקים, שתיים זה שמעתי.
אבל יש כאלה שתי אתה אומר, מצד אחד אין פה אמת, וזה במקום הכי חילוני, והכי זה, והכי זה, כמו נגיד החלוצים, או... היום
תנו לך
לחיות, או
דברים
שיש בזה אמת,
בכל דבר, חוץ מהעמלק, בכל דבר יש נקודת אמת. ולכן הדבר היחיד שאנחנו מצווים למחות זה העמלק. כל השאר לנתב לטוב. אין רעיון שאין בו נקודת אמת. אמיתית. אוקיי? אבל הנקודת האמת הזאת הרבה פעמים עטופה, הרבה. פחות, מה שנקרא. אבל כל רעיון שקיים בעולם, אם הוא לא עמלק, יש בו נקודת אמת. עוד?
אני
לא אמרתי,
אמרת
משהו עם
הדור
שלנו,
אז
שאנחנו רואים תינוק, ואנחנו רואים את ההתפתחות הגופנית, ואנחנו חושבים שקודם הגוף מתפתח ואז הנפש. וזה טעות אומר רב, כי המידות מוטבעות בעובר כבר, בנשמה הן מוטבעות, הן מתגלות בשלב יותר מאוחר. אבל זה שאתה נחשף אליהם בשלב מאוחר, זה לא אומר שהן מתפתחות בשלב מאוחר. תודה? זה לגבי העניין שהן טבועות. בכלל, כאילו אני תופסת רנטה לשאלה שלך, הרבה פעמים אנחנו חושבות שמה שאנחנו רואות זה המציאות. אמרתי לכם, במקור אני מפיזיקה, אתם חושבות שאתם רואות פה שולחן, אתם יודעות מה באמת קורה פה? הרוב פה ריק, ריק, חלל. למה? כי אם מי שלמדה קצת פיזיקה, קצת כימיה בסיסית, מה זה אטום? זה גרעין באמצע ואלקטרונים מסביב, אבל רוב האטום הוא חלל ריק, כי הפרופורציה בין הגרעין לאטום זה שהאטום הרבה יותר גדול, הרוב זה חלל ריק. אתה חושב שאתה רואה שולחן, באמת אתה רואה פה ריק. כלומר, העיניים שלנו מטעות אותנו בהרבה דברים, גם בעולם הפיזיקלי, גם בעולם שאתה רואה תינוק ואתה חושב מה קורה, ובימינו, בעולם של התקשורת, אתה פותח חדשות ואתה חושב שמי מנהל את העולם, או ביבי או טראמפ או לא יודעת מי, באמת אתה שוכח שהכל, הכל, 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 כולנו שחקנים של במאי אחר.
אם זה מצב כל כך כאילו טוב שאנשים יודעים, יודעים העמדות שלהם, זה באמת כאילו זה, גם יש הסתרה כל כך גדולה, כאילו למה זה פשוט לא קצת
עוזר
לנו את זה פשוט?
מה זאת אומרת?
כאילו,
במציאות עכשיו,
יש
הסתרה,
כאילו,
למה את קוראת
הסתרה? לא יודעת, פיגועים, מחלות קשות. לא חסר,
כן. כן, אוקיי.
לגלל מחלות. אני לא יודעת, אם המצב הזה כל כך אידיאלי, שהאדם כאילו, ממש נמצא בחשיכה, אם הוא לא יודע, אני יודעת שלא יודע. למה כאילו המציאות קצת לא יותר מהירה?
אני חושבת שאני מבינה, אני רוצה לראות שאני מבינה. את אומרת, רגע. יש אפשרות שאדם יחשיך לעצמו את עבודת המידות, אבל המציאות עוזרת לו להחשיך אותה. כן? מה, כן? כאילו, למה לא מאירים לו את הדרך יותר? למה לא מאירים? אז קודם כל עוזרת לנו המון עצמות. הוביל אותך לפה. זה גם עצם. נכון?
לא, אני לא רואה, אבל ברוך השם, אנחנו...
לכל אחד, אבל יש עצם.
לא, אני מדברת ממש על אנשים שנמצאים במחשכים גדולים.
אבל יש אנשים שמכניסים את עצמם למחשכים מאוד גדולים. כתוב, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. בזה אדם צריך לפעול. נכון? תנו לי פתח כחודו של מחט, זה יפתח לכם פתח כחודו של עולם. אבל צריכה להיות איזושהי... כל אדם יכול לשאול את עצמו, מה הפתחים שהיו לי בחיים? ואני בטוחה שלכל אחת מכן יש רשימה. אין אנשים שהם בחושך שלא היה להם אפשרות לפתח הזה. יש אנשים שכבר הכניסו את עצמם. מי הדוגמה היחידה למה שאת אומרת? יודעת? פרעו. זה המהר"ל אומר. כי פרעו, בהתחלה נתנו לו הזדמנות, בהתחלה נתנו לו הזדמנות, בהתחלה נתנו לו... אחר כך מה הקדוש ברוך עושה? מקשיח את ליבו פה, הוא סוגר לו את הפתח. זהו, זה הדוגמה היחידה שיש לנו בהיסטוריה. אז את מבינה כמה צריך להתאמץ כדי להגיע למצב שבו אין לך פתח. את מוזמנת להן במהר"ל נתיב התשובה. כאילו, הוא רוצה להגיד כמה זה קיצוני, יש אחד בהיסטוריה, פרעו. פרעו היה כזה. שכאילו, וגם הוא קיבל הזדמנות, קיבל הזדמנות, קיבל הזדמנות, מתישהו נעצרה לו ההזדמנות. אבל חוץ מפרעו, המהר"ל לא מכיר. אז אם המהר"ל לא מכיר, נראה לי גם אני לא מכירה. אין דבר כזה שאין לך הזדמנות שנסגר הפתח. היה מישהו אחד שחשב שנסגר לו הפתח. מי זה? מי? אלישה בן אבויה, כן? שהוא שמע, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. הוא דמיין שסגרו לו את הפתח. זהו. אין כזה דבר. יש אנשים עם נתוני חיים יותר קשים, זה נכון. אבל אין אנשים שנסגר להם הפתח. אבל אנשים עם נתוני חיים יותר קשים, גם הקדוש ברוך הוא מצפה מהם דברים אחרים. כל אחד יש לו נקודת פתיחה אחרת, אבל גם השליחות שלו היא אחרת. והנתונה פתיחה שלו הם בהתאם לשליחות. זה היה לא פייר אם כולנו היינו צריכים להגיע לאותו יעד. אז לא פייר, למה לא נתת כאלה נתונה פתיחה ולא כאלה? אבל לכל אחד יש יעד אחר. כל אחד יש יעד אחר. אני תמיד מספרת את זה שכשהייתי מגיעה לטיפת חלב עם תינוק, קבוע מה היו אומרים לי? הילד שלך נמוך. אתם אומרים אותי? בא לי לא הרבה יותר. מה הסיכוי שיצא ממנו משהו אחר? אז הייתי אומרת לה, תעשי לי טובה, למה תעשי עקומות אחרות? זאת אומרת לי, מה זאת אומרת? אמרתי, סליחה, אם הילד שלי לא גדל ביחס לעצמו, זה בעיה. אבל את רוצה להשוות לי את הילד שלי לילד שלה? הצבעתי על האחות שהייתה שם, אחות שכנה שלי, היא 1.90 מטר, בעלה 2.10. אמרתי, נו, את רוצה שהילד שלי והילד שלה יהיה באותם עקומות? נו, מה? זה התרבות המערבית. כולם צריכים להגיע לאותו יעד. אבל הקדוש ברוך הוא לא מצפה איתנו להגיע לאותו יעד, הוא נתן לכולנו נתוני פתיחה שונים, והיעדים שלנו שונים.
אבל כאילו בסוף לכולנו יש את היעד של, כאילו קרבת השם ועבודת השם
ולב, כאילו... איזה קרבת השם? איך תתבטא עבודת השם? באיזה כלים היא תהיה? באיזה אופי היא תהיה? אין חוק.
כאילו,
רק אז קצת מעבדת בינוני? בכלל לא, בכלל לא. היא בגלל שבאמת, היא מעודת ייחודיות, לא בינונית. כי עבודת השם שלך, היא לא צריכה להיראות כמו עבודת השם שלה, ולא כמו שלה. מבחינה מעשית, כולם צריכים לתעול ידיים, כולם צריכים להתפלל, כולם צריכים לשמור שבת. איך זה ייראה, איך זה יתבצע, עם איזה כוונות זה יהיה זה? אם את מסתכלת רק על המעשה, את יכולה להגיד, וואי, כולם שבלונות היהודים האלה. אבל לא, המעשה זה חלק מעבודת השם שלנו. כשאני ראיתי פעם ראשונה, אני אמרתי לכם, אני מגיעה לבית לא דתי. כשאני ראיתי פעם ראשונה בחיים נטילת לולב, הייתי בטוחה שאני בטקס פגני. באמת. מה קורה פה? כאילו, נבהלתי. באמת, לא ככה? כאילו, יבואו לבית כנסת, יצלמו נטילת לולב, לא נראה פגני? כאילו, אבל גם פה, כל אחד עושה את זה אחרת, ממקום אחר, מחיבור אחר. אפילו שזה יכול להיראות מסתכלות חיצונית, וואו, כולם פה אותו דבר. כל עבודת השם, ולכן יש 70 פנים לתורה, כן? אתה יכול לעשות את זה בכיוון חסידותי, ואתה יכול לעשות את זה בכיוון ליטאי, וגם בתוך החסידות יש לך חב"ד, יש לך ברסלב, ויש לך פה ויש לך שם. בזה אתה לא חייב ללכת בדרך אחת. העיקר שזה בתוך ה-70 פנים, ואמרתי לכם פעם, יש 70 פנים ויש חוץ פנים. מה ש... לא להיות בחוץ פנים. מה זה? תלמידי חכמים. יש תלמידי חכמים להיעזר בהם, אוקיי? וגם כל מה שנראה, יש לנו שולחן ערוך, כל מה שנראה לכם נורה אדומה ביחס לשולחן ארוך, תבררו. לצערנו, אנשים גדולים נופלים, פסיכולוגים, רופאים, ויש כל מיני אנשים שחשבנו שהם רבנים וגם הם נפלו. מה יכול לעזור לנו לזהות נפילה ולא ליפול בנפילה? נורה אדומה שחורגת מהשולחן ארוך. את הולכת להתייעץ עם רב והוא סוגר את הדלת ואת יודעת מה זה הלכות איחוד, תברכי ומהר. כי למה? כי זה לא רב, והוא לא הולך על פי שולחן ארוך. אוקיי? אני אומרת, שולחן ארוך צריך להיות משותף לכולם. אם את מגיעה למקום שאין בו שולחן ארוך, תברכי.
לא, אבל יש הכל. זאת אומרת, יש אנשים שרבנים
שיכולים לקבל
מה שעובד
מוכן, מכירים
בו, כי...
ומה?
לא יודעת, אני שמעתי על מלא סיפורים שרבנים, ממש רבנים גדולים.
שמה?
הקלו, אנשים באו ואמרו להם.
הקלו בתוך השולחן ערוך. אין הקלו שהמציא הלכה אחרת. יש בתוך השולחן ערוך גם מקום לדעת דרך חסידות, חומרה כזאת או לא חומרה כזאת, אבל ללכת בניגוד לשולחן ערוך, רב שיגיד לך שאין בעיה עם הלכות איחוד, תברכי.
לא, לא זה, אבל אני שמעתי על מקרה, אני שמעתי על מקרה של אישה שבאה לרב,
אני הייתי מאוד נזרת בסיפור הזה, גם יש כוחות של תאומה בעולם. כלומר, זה שהיא נפקדה, זה לא הוכחה לזה שזה עוצמה תורנית. יש קוסמים, גם בלעם היה. אני עוד פעם לא מכירה את הסיפור, לא מדברת עליו ספציפית. אני רק אומרת, צריך להיזהר. העובדה שמשהו מצליח היא לא עדות לזה שהוא תורני. בלעם היה קוסם, חבל על הזמן, מתוך רשע.
יש היום דבר כזה?
יש היום אנשים עם כוח, לא הייתי מראות לזה קוסם, אבל יש אנשים עם כוחות רוחניים, כן. שהם לא בטוח מטהרה ומקדושה, כן.
איפה רואים את זה?
אותו אחד מהצפון היה לו כוחות. היה לו כוחות אמיתיים. אבל לא של קדושה כנראה. כלומר, זה שמשהו מצליח ועושה קסם, זה לא עדות לזה שזה מקור של קודש. אוקיי? למה? אנחנו הולכים לפי שולחן ערוך ולא לפי מופתים. גם הרב שמואל אליהו, שהוא כותב את הספר על אבא שלו, והוא מביא שם הרבה מופתים, הוא הזהיר בזה. באיזה דרך הוא הזהיר בזה? את מכירות את הספרים אביהם של ישראל על הרב אליהו? הוא בנה אותם לפי המסילת ישרים. למה הוא בנה אותם לפי המסילת ישרים? כי הוא רצה להראות שהכוחות של הרב אליהו לא הגיעו מקוסמות, הם הגיעו מזה שהוא עבר את כל המסילה. ובמסילת ישרים, אחת המדרגות בסוף, רוח הקודש. אבל זה לא בגלל שהיה לו איזה כסף. בגיל 18 הוא לא היה יכול לעשות את המופתים האלה. לא, הוא עבר את המסילה. תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי נקיות וכן הלאה וכן הלאה. זריזות וזריזות מביאה לידי נקיות וכן הלאה. מה שמגיע ככה, זה לא קודש. לא קודש. ולכן להיזהר, אם אתם שומעות על מישהו שהצליח בזיווג הזה, וזה לא להיזהר ולבדוק. אני לא אומרת ישר שזה בעיה, צריך לראות את הסיפור, לעיין ולראות. אבל להגיד לאישה להוריד כיסוי ראש, צריך עיון פה.
זה מי שמחזקת.
אני אומרת, לכן אמרתי צריך עיון, צריך לראות את הפרטים, צריך לראות, מבינה, אם זה בחורה שחזרה אתמול בתשובה ופתאום היא לקחה על עצמה הכל והרב אומר לה רגע בהדרגה, לכיסוי ראש תגיע עוד שנה, זה משהו אחר מאיך שזה נשמע. אני בטוחה, מבינה שאם אותו רב היה אומר לי להוריד את הכיסוי ראש, זה לא כמו שהוא אומר לאישה שעכשיו מתחזקת ופתאום היא לוקחת על עצמה גם שבת וגם צניעות וגם כיסוי ראש והכל ביחד והיא משתגעת. אז הוא אומר לה רגע רגע, עבודת השם צריכה לעשות בהדרגה. אז אולי עוד לא הכיסוי ראש, מבינה שזה סיפור אחר. אוקיי? ולכן ממש 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 צריך להיזהר. עוד שאלות? טוב, אני מגיעה לפסקה הבאה. שבעצם, אני אגיד לכם את התוכן לפני שאני קראת, לא הייתי מספיק לקרוא אותה, אבל היא מאוד 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 חשובה. למה? תגידו, אם אני עושה דוקטורט בביולוגיה, והדוקטורט הזה לוקח לי 20 שנה, למה? כי 10 שנים עשיתי מחקר, ובסוף יקרה שהמחקר הזה בעצם מוביל לכיוון לא נכון. ועד שהצלחתי במחקר שלי לקחו 20 שנה, אני באה, מעבירה לכם את החומר, מעבירה לכם את המחקר האמיתי, מדלגת על כל 10 שנים של המחקר הלא נכון, תכלס, שורה תחתונה, אתם ואני נבין אותו דבר או לא נבין אותו דבר? מה? למה לא? אבל עברתי לך, מה היו הזה? מה, כאילו, מה היה רעיון המחקר? מה הייתה השערה? מה היה הניסוי? מה היה המסקנה? נדע או לא? מה? לא אותו דבר? כן, אבל שאלתי, אבל עכשיו אני ואת, נדע אותו דבר או לא? טוב, מישהו חושבת אחרת? אני עשיתי מחקר בביולוגיה 20 שנה, 10 שנים הלכתי למקומות הלא נכונים, עד שהגעתי לכיוון נכון, השערה נכונה, ניסויים, נשארו את ההשערה שלי, היו מסקנות נכונות, באתי, הראתי לך את ההשערות שלי, את הניסויים, את המסקנות. שורה תחתונה, את ואני בסוף נדע אותו דבר או לא? אוקיי. אז ההיסטוריה של המדע מה אומרת? שכן. עובדה, עובדה, שכל מחקר מדעי לא מתחיל מההתחלה. אנחנו לא מתחילים מאריסטו ולא מניוטון ולא מאיינשטיין. כל מחקר מדעי מתחיל מסיום המחקרים הקודמים. ככה המדע מתקדם, בגלל זה המדע כל כך מתקדם, כי אחרת כולם לא צריכים להתחיל הכל מההתחלה. אבל כל מדען מפרסם מאמר, שורה תחתונה שלו, אם זה יתקבל בקהילה המדעית, הלאה, המדע ממשיך קדימה. בזכות זה העולם המדעי מתקדם. אבל אם אני עובדת על ענווה 20 שנה, ואני כותבת על זה מאמר, ואני אומרת לך, וואו, בזכות ה-20 שנה האלה הגעתי ברוך השם למידת הענווה ומעבירה לך את המחקר, במחקר, הדרך. האם את ואני נהיה בענווה באותה מידה?
לא.
לא, למה?
זה עבודה אישית.
זה עבודה אישית? כי פה צריך את התהליך. פה כל אדם מתחיל מחדש. לא מספיק לי לדעת מה רב אריה לוין עשה ומה הרב אורבך עשה ומה הרב קוק עשה וזהו ואני עכשיו על גבי. לא מספיק לי. אני צריכה לעשות את הדרך בעצמי. אוקיי? ולכן, כן, אומר לנו הרב, הפסקה הבאה נקראת לימוד היראה וחוכמתה, הוא מביא לנו את הפסוק, הן יראת השם היא חוכמה. הן ביוונית זה אחת. יש רק חוכמה אחת בעולם. החוכמה הזאת, אני אומרת לכם עכשיו את השורה התחתונה, בשיעור הבא נגיע לשם. יש רק חוכמה אחת בעולם. מה החוכמה הזאת? לימוד יראת שמיים. כל שאר החוכמות זה רק לשייף את השכל כדי ללמוד יראת שמיים. כל המתמטיקה שאנחנו לומדים והסודוקו שאנחנו עושים וכל אחת מה שמפעילה בו את השכל, למה זה נועד? כדי שיהיה לך שכל ללמוד כמו שצריך יראת שמיים. כי יראת שמיים זה הדבר היחיד שאף אחד לא יכול לעשות לך קיצורי דרך. אף אחד. אי אפשר לעשות לך קיצורי דרך. דרך אגב, מה שאני אומרת זה נכון ברמה הפרטית. ברמה הכללית, באמת אנחנו דור על גבי דור. וגם את זה תראו במאמר הדור, שאנחנו ננסים על גבי ענקים. שהיום אנחנו בנקודה הרבה יותר גבוהה מהרבה גדולי ישראל שהיו בדורות. למה? כי אנחנו על גביהם כדור, לא כפרטים. זה מקפיץ אותנו כדור. אבל עכשיו את העבודה שלי, את עבודת המידות, לא חוסכים לי. אוקיי? וכל אחת יהיה לה התמודדות אחרות. וכל אחת העבודה שלה היא במקום אחר. אבל זה שאני עכשיו אקרא ספר, תיקון המידות, שהוא ספר דרך גם מאוד חשוב של הרב דוד אביחי, זה ייתן לי מוטיבציה, זה ייתן לי כלים. אני לא אחרי הספר אהיה במקום שבו הוא נמצא. אוקיי? בניגוד לכל עולם החול או עולם המדע, שכן, אם אני קוראת דוקטורט של מישהו, אז בשורה התחתונה, בסוף אנחנו אותו דבר. אז אולי יש לו עוד פרטים, איך הוא עשה את הניסוי, איך פה, אבל בשורה התחתונה, ידע יש לנו אותו דבר, כן.
כאילו אמרת שבעבודת המידות, אז אני צריכה
להתמודד את
עצמי, ולא
מספיק
הסיפורים
כאילו. כן. הסיפורים יכולים לתת לי כלים, אבל הם לא יקצרו לי את הדרך.
אוקיי.
ואת
אמרת שכאילו בעירת שמיים, אז זה
דבר היחיד. כשאני אומרת מידות, הם סעיפים של עירת שמיים. עבודת המידות היא סעיפים של עירת שמיים, כי מה שהרב אמר בפסקה הקודמת, זה שכל המידות למה? לנתב אותם לעירת שמיים. בשביל מה אני עובדת כל המידות? כדי לנתב אותם לעבודת השם. עירת שמיים בשפה של הרב כרגע במוסר אביך, זה מושג כולל לעבודת השם, שכולל את עבודת המידות. תודה על השאלה, זה היה חשוב. טוב, עוד מה, עוד שאלות? כן, בבקשה.
אני מבחינת מה שאני רוצה, שכאילו, עבודת המידות זה, כאילו, עבודת השם. אז, כאילו, גם הפסקה הקודמת, פסקה א', אז לדבר על המידות מתוך עבודת, כאילו, מתוך ה...
תמיד כשהרב מדבר על מידות, והוא גם אומר שמה, מה, אני קוראת את המשפט מהפסקה הקודמת. וכל החוכמה בזה היא רק להבין איך יהיו כל ענייני המידות נוטים אל השם יתברך ושם כבודו. עבודת המידות הסופית היא תמיד בסופו של דבר מחברת אותי יותר לקדוש ברוך הוא. עבודת המידות זה לא רק שיהיה לי נחמד יותר חברתית, בשביל זה לא צריך תורה, ויש גם מספיק אנשים חילונים שהם מוסריים. כשאני אומרת עבודת המידות זה לא רק סדר חברתי, לא. זה איך בסופו של דבר המידות האלה מרימות אותי לדרגת קדושה גם.
עירת השם זה גם כאילו סוג של
מידה? עירת השם היא סוג של מידה והיא הכי כוללת שיש. כרגע עירת השם היא בעצם כל היחס לקדוש ברוך הוא. בסדר? כרגע עוד אין עירה ואהבה, יש רק עירה. בשלב הזה שבו אנחנו נמצאות.
אז כאילו נגיד כל הדבר, נגיד במשל של היחס
של השם, אז עירת השם היא כאילו... היא הכי שורש שיש. לא, סליחה, אני בלבלתי אותך. השורשים זה הדעת, יראה תהיה הגזע. וכל הענפים זה עמידות. נכון, נכון. תודה? טוב, תודה רבה. להתראות, בהצלחה.